ערב טוב, אנחנו מועד קטן דף זין עמד א', משנה. רבי מאיר אומר, רואין, לשון רבים, את הנגעים, שפורסים פה את המילה בתחילה, להקל, אבל לא להחמיר. חכמים אומרים, לא להקל ולא להחמיר. כשנתקלים במשנה כזו, צריך הרבה הקדמות. אז ההקדמה הראשונה היא השאלה איך מתייחסים בכלל לסוגיית נגעים. אז כללית, אנשים רואים סוגיות נגעים שדווקא מופיעות הרבה בש"ס. מופיעות בהלכות שבת, מופיעות בהלכות יום טוב, מופיעות הרבה. יש הרבה השלכות וצריך הרבה הקדמות. אז אנחנו יודעים שיש נגע גוף שמתחלק לגוף ולזקן, יש נגע בגד, יש נגע בית. צריך להבין שכשחזל אומרים ארבעה חשובים כמת, אחד מהם זה מצורע, זה לא רק איזשהי רעיון שכמו שאני חשוב כמת וסומה חשוב כמת, זה גם מצורע חשוב כמת. במצורע, בשונה מהסומה והעני, יש גדרים הלכתיים שהמצורע חשוב כאבל, מתאבל על מיטת עצמו. אז המצורע חשוב כמת, מבחינתנו, יש לזה הרבה השלכות הלכתיות. אנחנו, בעזרת השם, עוד כשבעה דפים, זו דף תתבב, נתחיל לעסוק בכל ההגדרות. הגמרא שם שואלת, האם מצורע חייב בעטיפת הראש? האם מצורע חייב, איזה דיני שבעה חלים על מצורע? ויהיה לנו דף וחצי שיעסקו בדיני אבל של מצורע. אז מצורע הוא בעצם כאילו יושב שבעה על עצמו. אז המצורע חשוב כמת מבחינתנו, זה מציאות ביניים. יש חי, יש מת, יש מצורע שהוא חשוב כמת. וחשוב כמת, זה אנחנו נראה גדר הלכתי, זה לא גדר רעיוני. אם אני חשוב כמת, זה רעיוני. וסומה חשוב כמת, זה רעיוני. אבל מצורע חשוב כמת, זה הלכתי. אז כשאנחנו ניגשים לסוגיית מצורע, אנחנו ניגשים לסוגיה של מוות.
למרות שזה הכי זמני מבין שלושת
האופציות. גם דווקא, למה לך שמצורע מתרפא? יכול להיות שהוא ימות, רואים שצרת נאמן לא התרפא, אנחנו רואים הרבה צרת גיחזי, סליחה, שנדבקה, צרת נאמן שנדבקה בו, וכן הלאה.
אבל מבחינת התאומה זה מפסיק אחרי שבועיים, לא?
לא.
אף פעם? חשבתי אחרי הסגירה השנייה,
או, אז שלב ב', כשניגשים לסוגיות כאלה, אז פתאום שמים לב שאנחנו אמרצים. פתאום שמים לב שאין לנו מושג על מה אנחנו מדברים בצרת. אז יש שלוש גישות לסוגיות כאלה. אפשר לומר, תעזוב, אחרי שנלמד נגועים אני אלמד את זה. אפשר לומר, אני עושה הפסקה יומיים, לא עומד מסכת נגעים משניות. אפשר לומר, אני אקח רמב"ם ועבור מהר מאוד על הלכות נגעים. אפשר לומר, אני אפנה לפסוקים ואראה דיני נגעים. וצריך לבחור באחד מהכיוונים. אני בעד לקחת רמב״ם וללכת לפסוקים, גם וגם. לפי איזה סדר, זה תלוי. כשבן אדם מרגיש עיוור לחלוטין, אני זוכר שלמדתי מסכת שבועות, ודף אחרי דף, ולא הבנתי מה הולך פה, ולא ידעתי כלום. הייתי אז כיתה ט' או י', ולא ידעתי למצוא ידיי ורגליי. אני מנסה ללמוד מסכת לבד, ולא ידעתי בכלל איך להתחיל. אז הדרך היא ללכת לרמב״ם. כי הפסוקים לא יעזרו לך, זאת אומרת, חסר לך מדי הרבה כלים שאתה רק מתוך כלל הסוגיה אתה מתחיל להבין אותם. תלך לפסוקים, אתה לא תבין. במצורע יש צדדים לכאן ולכאן, אני בעד שניגש בגישה אמרצית קצת ונתחיל עם הרמב״ם, נעשה לעצמנו את החיים קלים, ואז נעבור לפסוקים. בסדר? זה להקל עליהם. אז אני ראיתי פה שני תיקים של הרמב״ם, אם אתם רוצים שני תיקים מחשב, יש לנו עוד רמב״ם? טהרה. אשתי שאלה אותי אם אני אתייחס לזה. אני מעדיף לא לעשות את זה על חשבון הלימוד שלנו. לא תשובה של כן או לא.
לא, בשבילי, שאני... אוקיי, אני אומר מישהו, זה טוב שאני לבת התורה.
אני חושב שכל אדם צריך להיות חלק מחברה, וחיבוק חברים זה גם עניין תורה, ובן אדם לא יכול להיות בריא בנפשו אם אין לו גם זמן שהוא מתדבק עם חברים. אז אם בן אדם אומר, יש לי אפיק אחר שאני מדבק עם חברים, מה טוב מנים. אבל אם כמו הרבה מאוד מהציבור פה, החברים שלו הם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וכל השבוע וכל החודש ורוב החיים הוא מסובב בחברה מסוימת, אז לעשות פעילות כזו, שבה אנשים שומרי תורה ומצוות מתכנסים, הולכים ועושים פעילות יחד, והדיבוק חברים, והבניין הזהות העצמית של האדם, בן אדם אומר, החברים שאני הולך איתם הם אלה, חברים שלי הם לא ההוא שלא מקיים חיים נישואים כדין, וזה לא, למרות שאני איתו כל היום, אבל אני רואה במה שנעשה פה דבר מאוד חשוב, לא פחות חשוב מהשיעורי תורה. הבן אדם צריך להזדהות בצורה מסוימת, אז יש אנשים שמזדהים על ידי שיעור תורה, יש אנשים שמזדהים על ידי החבר'ה שהם עובדים איתם, יש אנשים שהזהות שלהם היא מי אני עושה דברים, וככה רוב העולם, ובגלל זה זה מאוד חשוב. וחוץ מזה שכל אדם לעצמו צריך דיבוק חברים. בן אדם צריך להיות חלק מחברה. אם בן אדם רק חי לעצמו, אז הוא בסוף נהיה משובש. כי בן אדם כל הזמן רק חי את הפחדים שלו, את הרצונות שלו, את החוותת של עצמו. לאט לאט הבית שלו מיישר קו איתו, יש את הנקודות שהוא חלוק עם אשתו, יש את הנקודות שמסכים עם אשתו, אבל זה הכל אותה משנה חוזרת. כשבן אדם חי חלק מחברה, אז זה מכריח אותו להשתפשף מאנשים שלא יסכימו איתו, לעדן עמדות, לשמוע עמדות, זה הופך את האדם להיות אדם בריא. בן אדם חייב את זה. אז אם לבן אדם יש אפיק אחר, בסדר, אם אין לבן אדם אפיק אחר, זה לא שונה מללכת לפסיכולוג. בן אדם יבטל תורה כדי ללכת לפסיכולוג, אז שיעשה את הטיפול המונע, לא להגיע לפסיכולוג. אני רציני, אני ממש לא צוחק, אני מאוד רציני. זאת אומרת, שוב, תלוי באיזה חברה בן אדם חי. הרבה אנשים אין להם חברה חיובית דתית, אני רק רוצה לחבות את זה. ממילא, הדבר הזה בעיניי מאוד מאוד חשוב, כן. אני, אם אני רק אוכל, מתכוון לבטל את הסדרים שלי וללכת. אם אני רק אוכל, אני עדיין עובד על זה. אבל כן, אבל זה דבר מאוד חשוב. חזרה לענייננו.
אם נגיע לשיעור?
מה? אם נגיע לשיעור, נראה? אם אני אגיע, אז נלמד משהו, כן, ודאי. אבל זה לא העיקר, זה התפה. העיקר זה שאנשים שומרי תורה מתכנסים. היה בשיקגו, כשהתחילו, האנשים בשיקגו התחילו, לא יודע אם זה היה שיקגו, אני חושב שזה היה שיקגו. היו רפורמים וקונסרבטיביים, ובקושי היו אורתודוקסים. באו קבוצה ואמרו, אנחנו קבוצת שומרי תורה ומצוות, אנחנו שומרי שבת. ועשו קבוצה שהיו מתכנסים פעם בחודש, החבר'ה שומרי שבת. ומתוך זה נהפך להיות קהילה, ומתוך הקהילה נהפך להיות בית ספר, ומתוך זה נהפך להיות הרבה שומרי שבת. העניין של דיבוק חברים הוא עניין מאוד חשוב. כן? כן? זה משמר, הדבר תורה הוא פחות חשוב בעיניי. הוא חשוב, אבל הוא לא העיקר, הוא התפעל. העיקר הוא הדיבוק חברים. חזרה לענייננו. זה לא קורה מאחורי הגב שלי, זה קורה בשיתוף פעולה. אנחנו מתכננים את זה יחד, אני בעד. אנחנו ברמב"ם, הלכות תומה צרת. אני חושב, לא כך קיבלתי מרבותיי, הם לא אמרו לי מילה על זה, אבל אני חושב שצריך לדייק ברמב"ם בכותרות. הלכות מלכים ומלחמות תיהם. יש מחלוקת מה הכותרת של אותו ספר. הלכות מלכים ומלחמות או מלחמות תיהם. יש זה השלכות בעיניי. הלכות תומעת צרת. האם יש כותרת עליונה? כשאנחנו דנים בעירוב, יש כותרת עליונה, עירוב תפשילין, עירובי חצרות, כן? ישנו כמה סוגי עירוב, והרמב״ם אומר זה סתם שם משותף, אין הלכות משותפות ביניהם, כך הרמב״ם כותב. אז כשאני אומר תומת צרת בעיניי, שמתי כותרת עליונה, תדע, זה הכל משותף. זאת אומרת, אם זה תומת צרת הבגד והבית והגוף והזקן והשיער והראש, זה הכל שזה דינים משותפים. אני לא יודע אם שמתם לב שהגמרא שלנו לתמיהתי לומדת דינים הרי לטהרו ולטמאו הוא בכלל לא נאמר בצרת הגוף. וביום הראות בו בכלל לא נאמר בצרת קלאסית, היא נאמרת בצרת היוצא תופן. והגמרא לוקחת את כל דיני צרת ועושה מהם צ'ונט. הגמרא מבחינתה לא מחלקת, ואני לא יודע למה, בין צרת הגוף לצרת הבית לצרת הבגד, והיא לומדת מאחד לשני. אני לא יודע למה, אבל צריך לשים לב לזה שהפסוקים הם מדינים שונים. חזרה לענייננו, יש בכללן שמונה מצוות, שש מצוות צה ושתי מצוות לא תעשה. א', להורות, כן, אז זה דין על מי? על מי החיוב להורות בצרת אדם כדינה כתוב? תורה לכאורה על הכהן. כן, כי השאלה שאני רוצה לשאול אתכם במשנה שלנו, זה המשנה דנה במי? המשנה דנה בכהן, כשכתוב רואין את הנגעים, זה דין בכהן, תלך תראה או לא תראה, כי הלשון רבים רואין צריכה ביור. על מי הדין? חכמים אומרים לא להקל ולא להחמיר. רגע, המצווה על מי? הצער על מי? למה אני צריך להתחשב בצער שלו? בעיה שלו. הקדוש ברוך הוא גזר עליו שהוא יהיה מצורע, לי יש את המצווה שלי. זה דבר נפלא שאני אומר לא, תבדוק, אולי זה לא הזמן לבדוק. זה חידוש, איפה מצאנו כזה דבר? שאני, אני
פנים זויזין,
כן, מה שייך? מה זה הבעיה שלי?
שוקלים, פנים שוקלים.
מה הכוונה שוקלים? שקולים. הלכה ב' שלא יקוץ, לא לחתוך סימני תומה, ג' שלא יגלח הנתק, ד' שיהיה מצורע מפורסם בקריאת בגדיו פריאת ראשו ותהיה על שפם, זה צריך ביור. הרמב״ם לומד שקריאת בגדיו פריאת ראשו ותהיה על שפם זה חלק מתמי תמי יקרא. אנחנו נראה את הסוגיות האלה בעזרת שם בהמשך הגמרא, זה חידוש גדול מה שהרמב״ם כתב כה. ה' תארת צרת, ו' שיגלח המצורת כל שערו כשיתר, ז' דין צרת הבגד, דין, כן? ח' דין צרת הבית. א', צרת אור הבשר הוא שילבין מקום מן האור ותהיה לבנונית כקרום ביצה, ומקרום ביצה הוא למעלה. זה גמרא במסכת שבועות, בעצם משניות במסכת נגעים, כן? בגלל שכתוב ספחת בין בהרת וסעית, אז בהרת הזק השלק, שנייה לה כסיד אחל. סעת כצמר לבן, שנייה לה כקרום ביצה. אז יש לנו ארבע מדרגות, קרום ביצה הוא התחתון, מקרום ביצה ומעלה. כשאנחנו מדברים על צבעים, יש לנו שני גדרים בצבעים, דיברנו על זה פעם, כן? אם יש לי, בוא נאמר, צבע קפה, נעזוב את הלבן לרגע, יש לי צבע שחור, אז אני יכול להלבין את השחור, להוסיף טיפות לבן לשחור, ואז יש לי פחות שחורית, או אני יכול לדלל את זה על ידי שאני מוסיף מים. זה שני, אני לא יודע את השמות לזה בעברית, אבל זה שני רבדים שונים שהמשניות בנגעים דנות בהם. זאת אומרת, יש שני רבדים שונים כשאני מסתכל על צבע. יש שהצבע הוא יותר לבן, יש שהצבע הוא יותר דליל. שני דברים שונים. חזרה לענייננו. צרת אור הבשר הוא שילבין מקום מן האור ותהיה לבנונית כקום ביצה, ומקום ביצה ולמעלה. אבל לבנונית שהיא דהה מקום הביצה ולמטה, אינה צרת אלא בורק הוא. בורק, הכוונה היא משהו שהוא לא תמה. וארבע מרות יש בצרת אור הבשר, ואלו הן. לא ונעז ביותר שאין למעלה ממנו שהוא נראה באור הבשר כשלג, הוא הנקרא בהרת. לא בן שהוא דהה מזה מעט, הוא שנקרא כצמר נקי של כבס בן יומו, הוא הנקרא סעת. לא בן שהוא דהה מן הסעת מעט, שהוא נראה כסיד היכל, הוא תולדת הבהרת, הוא הנקרא ספחת. לא בן שהוא דהה מסיד היכל מעט, הוא כקום ביצה, היא תולדת הסעת, גם זה נקרא ספחת. הנה למדת שמרי שהוא כסיד היכל, הוא ספחת בהרת, ומרי שהוא כקום ביצה, הוא ספחת הסעת, שאין לשון ספחת אלא תפילה. מכאן אמרו חכמים, מרות נגעים, שניים שאין ארבעה, זה המשנה בשבועות, בהרת ספחתה, סעת ספחתה. אבא אמרות, אלו כולן מצטרפים זה עם זה, בין להקל, בין להחמיר, בין בתחילת ראייה נגע, בין בסוף השבועות, בין לאחר שנפטר מצורע ונחלט. כיצד? אחד נגע שהיה כולו לבן כשלג, או כסידי חל וכולו, אז הכל כמר אחד הוא חשוב, אני ממשיך הלאה. אם כן, למה אמנו חכמים, למה אמנו אותם חכמים? שכל כהן שאינו מכיר אמרות בשמותיהם כשמלמדים אותו מודיעין אותו, כן, הרמב״ם מוסיף לי פה משהו, הכהן צריך להכיר כשאני מלמד אותו, זה מה שאמרו חכמים, שהחכם יכול לבוא ולראות והכהן יפסוק, אבל צריך להיות שהוא ידע לזהות זה בהרת, מלמדים אותו ואז הוא פוסק זה בהרת תמה, כן? לא יראה הנגע עד שיבין ויכיר ויאמר זוהי בהרת, זוהי ספחת, זוהי עשית וזוהי ספחתה. אוקיי, אנחנו נדלג, כל השאר הוא לא כל כך נוגע לנו. אני רוצה שתראו איך נמדים רמב"ם מרפרוף.
אומרת המורה, בדניאל, מנהל שעשה הנהל, איך אתה יודע שזה נהל? אומרת המורה, משום נסתיר, תקרא אסתר לתח. אמרה, בדניאל, כן, למה?
ראיתם על החזיין? תראו על החזיין כי נוגעת לנו לדיני תומת נידה, קטם, מה השיעור כגריס. כן? שלושים ושש שערות. טוב, צריך לספור.
באמת השערות או המקום ש...
המקום. אבל אני אומר, בוא תבדוק.
35?
6 על 6. הרמב"ם אומר, כן? 36 שערות, 6 על 6. בסדר, אני לא אומר לבדוק עכשיו, אני אומר, זה מעניין.
זה לא יעניין.
נכון, נכון, בסדר. בסדר. נדלג להלכה י'. שלושה סימני תומיין, יש לכם? שלושה סימני תומיין בצרה התור הבשר. שיער לבן, מחייה ופיסיון. פיסיון זה שזה מתפשט. מחייה זה שיש בשר כאילו נורמלי, בשר חי, באמצע הלבן. כן? אז זה סימן תומה. יש לי לבן, באמצע יש אור בריא, זה מחיית בשר חי, כן? אז זה מטמא. אז יש לי שלוש סימנים. מהם שלוש סימנים? שיער לבן שמגיע אחרי הנגע, מחייה ופיסיון שהנגע פוסה, הוא מתפשט, ושלושתן מפורשים בתורה. כיצד? מי שנודע בו בעיר טובה שיער לבן ומחיית בשר חי, כשיראו הכהן יחליטו ויאמר טמא. אז כהן שרואה נגע צרת עם שתי שערות לבנות או עם מחיית בשר חי, הוא אומר טמא. גמרנו, הבן אדם הזה שנקרא מוחלט, זהו, הוחלט, הוא טמא מחוץ למחנה עד שיתרפא הצרת. מבחינתנו הוא טמא. מה זה אומר שהוא טמא? הוא מטמא באוהל, הוא מטמא במגע, רוקו, זובו, ממי רגליו, הכל טמא, כן? הלאה. האם הוא מותר בתשמיש המיטה עם אשתו או לא? ראית מחלוקת רש"י תוספות. כן? האם הוא מותר בתשמיש המיטה כשהוא מוחלט? זה מחלוקת ראשונים, איך להבין את כל הסוגיה שלנו. לא היה בה שיער לבן ולא מחייה, אז הכהן רואה נגע צרת. יש בזה שיעור כגריס, אבל אין בזה אחד משלושת הסימני טומאה. השניים הראשונים הם רלוונטיים על ההתחלה, אז אני מגיע לדין, יסגיר שבעת ימים, ובשביעי רואהו. אם נולד בבאר שיער לבן או מחייה, או שפסתה והוסיפה, אז הפיסיון הוא רק נוגע לנו אחרי שבעה ימים. הוא מגיע ביום הראשון, רואה את הנגע צרת. נגע, הצבע, תמה. אבל שיער לא הפך לבן. אין מחייה. מה הוא עושה? סוגר אותו. אומר לו, תישאר בבית עכשיו, שבעה ימים, אתה לא יצא מהבית. אחרי שבעה ימים הוא בודק. מה הוא בודק? המשנה אומרת, הוא מסמן את הנגע, והוא בודק אחרי שבעה ימים. אם הנגע פשט, פיסיון, אז תמה. אם הנגע הצמיח שערות לבנות, תמה. אם הנגע הוליד מחייה, תמה. לא קרה אחד מאלה, זה נשאר באותו גודל. לא היה בשר לבן לא מחייה, יזכיר שבעה ימים ובשביעי רואהו. אם נולד בה בארץ שיער לבן לא מחייה, או שפסתה והוסיפה, הרי זה מוחלט. לא נולד בה לא מחייה ולא שיער לבן לא פסתה באור, יזכיר שבוע שני. אז מגיעים לסגירה שנייה. אם לא היה סימן טומאה, סוגרים פעם שנייה. אם נולד באחד משלושתן, בסוף שבוע שני בודקים שוב. יש שערות, יש מחייה, יש פיסיון, מחליטו. ואם לא נולד באחד משלושתן, הרי זה טהור. אחרי שבוע שני, אם לא פסתה ולא נולד, חולו, אז טהור. להפתור אותו, שאין בנגעי אור הבשר הסגר יתר השני שבועות. יש רק שבועיים הסגר, כך אומר הרמב״ם. יש תוספות ששואל אם אי אפשר יותר, אבל ככה הרמב״ם כותב, אין יותר משניים. ואם לאחר שפטר וטיהר פסה נגע נולד בשר לבן או מחייה, הרי זה מוחלט לטומאה. אם אחר כך ייוולד סימן טומאה, יפסה או יהיו שערות לבנות, אז הוא טמא. כן, אחרי השבועיים הוא אמר לו אתה טהור, חזר הביתה, אחרי יומיים גדל שערות לבנות, עכשיו הוא טמא. עד עכשיו השערות לא היו לבנות, עכשיו זה נהפך להיות לבן. עד עכשיו זה לא פסה, עכשיו זה פסה.
אבל לא יתחיל עוד פעם שבוע,
לא, אז הוא יהיה טמא. עכשיו הוא טמא, אם זה יפסה אחר כך. אוקיי, אנחנו נדלג שנייה, לא כל כך נוגע לנו ההגדרות של שערות, יותר נוגע לנו ההלכות, מה קורה עם המצורע. הרמב״ם קודם כל נכנס לגדרים מה מתמה, כן? ואז כן אתם רואים את הסדר, ואז הרמב״ם יעבור לדינים. וזה בפרק שביעי. נכון? לא, סליחה, זה לא. כן, זה דין מעניין, הכל מתאמים בגאים, אפילו קטן ועבדים, אבל לא גויים ולא גר תושב. הכוונה היא כל כהן, כן. תראה לך בית, הוא מסביר יותר. תראה לך בית, הוא מסביר. בוא נראה פרק 9 הלכה ד', כי אנחנו נראה אותו עוד רגע. פרק 9 הלכה ד', ת' ד'. אין הכהן רשאי לטמא את הטמא עד שיהיו עיניו בנגע עובור הבשר שחוץ לו. צריך להיות הנגע והאור מסביב. אינו רשאי לטהרו. אתם מבינים שיכול להיות אישה שיש לה כל מיני מקומות אישיים, אין לה ברירה, הכהן צריך לראות. אבל אפשר לחסות את השאר. זאת אומרת, לא... והכהן לא צריך לדעת מי האישה. זאת אומרת, יש דרכים לעשות זה בצורה צנועה. אינו רשאי לתארו עד שיהיו עיניו במקום הנגע ובאור הבשר שחוץ לו. וכהן שראה הנגע בתחילה, הוא שרואה בסוף שבוע הראשון ובסוף שבוע השני, והוא שמזכירו, מחליטו או פותרו. הכהן שראה בהתחלה הוא זה שצריך לקבוע בסוף. מת הכהן שראה תחילה או שחלה, רואה הוא כהן אחר. ואין השני יכול לטמא אותו בפיסיון, שני יודע אם פסם לא פסם, לראשון. ונאמן כהן אומר, נגע זה פסם, נגע זה לא פסם, ושיער לבן זה קדם את הבארץ, או בארץ או קדמה את שיער לבן. אוקיי, הלכה ו', מה?
לא פרט לזה. מה קורה עם מת הכהן?
כן רואה הוא, לכתחילה לא, אבל אם אין ברירה, כן.
הוא מוגבל לשבועיים, לא יכול להוסיף עוד.
אין רואין את הנגעים אלא ביום, בין להסגיר בין להחליט בין לפתור, שרי בכל העניין הוא אומר ביום וביום. אז רמב"ם פה אומר לי משהו, התורת כהנים דורשת זה ממקום אחד שכתוב ביום. הרמב"ם אומר, לא, כל הסיפור כתוב. אין רואין לא בשחית, לא בין ארבעים, לא בתוך הבית, לא ביום מנונה, לפי שכהה נראית עזה. לא בצהריים, לפי שעזה נראית כהה. מתי רואים בשעה רביעית וחמישית ושמינית ותשיעית, כשהשמש לא בדיוק מעליך. זה משפיע גם עלינו, כשאנחנו רואים מראות נגעים, יש מראות של אישה, אז יש הרבה פעמים שתלוי במעונן ובמה שקורה, שזה משפיע על איך הדברים נראים. בין בנגעי אדם, בין בנגעי בגדים ובתים, כי באמת זה נדרש בנגעי בתים. הפסוק נאמר בנגעי בתים, והרמב״ם אומר לי את זה לגבי פה. בכל יום רואים את הנגעים, הלכה זין, חוץ משבת ויום טוב. בום. אוקיי, הוא לא אמר לכל המועד בינתיים. חל יום שביעי להיות בשבת או ביום טוב, מעבירים אחריו. ויש בדבר להקל ולהחמיר, שאפשר שיהיה ביום שבת זה שהוא יום הרוי לראותו תמי, ולמחר ילכו להן סימני תומה. אפשר שיהיה תור, ולמחר ילדו לו סימני תומה. אין דנין אותו, אלא בשעת ראותו לאחר השבת. חתן שנראה בו נגע, נותנין לו שבעת ימי המשתה. וכן אם נראה בבגדיו או בביתו, אין רואין אותן עד אחר המשתה. וכן ברגל, נותנין לו כל ימות הרגל, שנאמר, וציווה הכהן ופינו את הבית. אם המתין התורה לדבר הרשות שלא יתעמק אליו, קל וחומר לדבר מצווה. כן? בסדר. אז זה מה שהיה חשוב לנו, כן? אז ראינו את הרמב״ם. ישנו הקדמה. חבר'ה, אנחנו מבינים לפחות לקראת מה אנחנו הולכים. כן? אנחנו מבינים יותר מה שהבנו לפני חצי שעה? כן, אנחנו במקום אחר. ראיתם איך תוך חצי שעה יכולנו לקבל יד ורגל בדיני נגעים? עכשיו נתקדם. עכשיו, באמת, השאלה היא כמה אתם מכירים את הסוגיה, אם אפשר לקפוץ לתורת כהנים, או שצריך ללמוד את הסוגיה בפנים. מה אומרים? כן, לא, אולי, כדאי ללמוד את הסוגיה בפנים. אוקיי. אז במשנה אמרנו, רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים בתחילה להקל אבל לא להחמיר, וחכמים אומרים לא להקל ולא להחמיר. רואים את המשנה הזאת, צריכים לעצור. ופה מה שאנחנו בעצם רואים, זה סוגיה שמורכבת משני סוגיות. יש לי פה הלכות נגעים, יש לי פה הלכות רגלים. ואני צריך לדעת מה שואב ממה. בתוספת באמת זה נמצא סמוך לסוגיה של מת וארון, וקוברים את המת ברגל. זאת אומרת, כי המצורה הוא קשור לזה. יש לנו דבר דומה בהלכות נידה. חלק מהלכות נידה הם נוגעות לטומאה וטהרה. לגבי, הרי זה המשנה, שמאי אומר, הלל אומר, מחלוק שמאי והלל, עד מתי האישה מטמאה למפריעת הטומאות ומעשרות שהיא התעסקה בהם. חלק גדול מהלכות נידה הם דיני טומאה וטהרה. חלק מהדינים הם דיני אישות, קשור לבעלה. וכשבן אדם לומד מסכת נידה, הוא תמיד צריך לשים לב מה פה הוא דין בטומאה וטהרה לגבי טומאה וקודשים, ומה פה הוא דין לגבי בעלה, ולא תמיד זאת אותו דין. צריך לבחון. יש סוגיות כאלה שמיד עוצרים ואומרים, רגע, איפה המיקוד שלי? על מה אני מסתכל במשנה הזו? המשנה הזו היא בעצם משנה של נגעים שמופיעה פה כי נוגעת לכל המועד, או היא משנה של חול המועד? מאיפה הדין שלי נובע? ואנחנו נראה שהדין שלי נובע מדין חול המועד. עכשיו, המשנה מיד מעלה לנו הרבה תמיהות לפני שמתחילים את הסוגיה. נקרא עם המפרש רש"י, רואין את הנגעים להקל. כלומר, אנחנו יודעים לדייק, רואה הכהן נגע צרת במועד לטהר, לא להחמיר. שימו לב שלהחמיר זה לומר הלכה שהיא חומרה, לא כמו שהיום אנחנו אומרים להחמיר ומה החמיר. כן, היום להחמיר זה מעבר להלכה, ובלשון המשנה להחמיר זה לומר תשובה שהיא חומרה לשומע, למרות שיכול להיות שהיא עיקר הדין. הכהן אומר לו תמה, זה תמה, זה לא חומרה שהוא תמה.
יש כאלה שקשות
באמת, כשרות זה חומרה, כי חומרה זה לא מעבר לדין. אז אומר רש"י, שאם רואה הכהן שהוא תמה, אינו אומר כלום, שאם את עמו נמצא מצערו במועד, רחמנא אמר, ושמחת בחגיך. ומה? אני שמח, אין לי בעיה, הוא תקוע, מה זה משפיע עליי? הוא לא שמח. האם הדין הוא שאני צריך לדאוג לשמחה של הזולת ושמחת בחגיך? מה הגדר פה? אני שואל. זה גדר, תהיה בן אדם נחמד, תן לו גם לקיים ושמחת בחגיך. או שזה גדר ערבות, או שזה גדר חיוב. אני אשאל אותך שאלה, כהן שאמר לו תמה, מה הוא עבר? כהן נכנס, רואה את הנגע, אומר לו שמרל, לא נתת לי שלישי שבוע שעבר, תמה הגיטן מויד. מה הוא עשה? הוא עבר על דין, הוא עבר על בן אדם לחברו, הוא עבר על ושמחת בחגיך, הוא עבר על וביום הראות בו. אני שואל, מה הוא עשה?
מה הדין אם הוא לא מחכה שיוציאו את הכלים?
אני מנסה שם זה דין שכתוב בתורה, מציבה הכהן ופינו את הבית.
ואם הוא לא?
הוא ביטל לכאורה, אני לא יודע אם זה גדר של עשה, המציבה הכהן ופינו את הבית. זאת אומרת, לא ברור לי אם זה גדר של מצוות עשה לכהן. לא יודע, זה גדר שלכאור איזה גרמה בנזיקן. מישהו שאל אותי, טוב לא נאמר את זה על הרקל. אני רק רוצה, אני מדגיש את הדברים האלה, כי אלה דברים שכשאנחנו לומדים את המשנה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואז בתוך הסוגיה לחפש את התשובה. זאת אומרת, אני שואל את זה, כי כשאני למדתי את המשנה, זה שרשמתי לעצמי ברשימת שאלות, שאני מתוך הסוגיה רוצה למצוא תשובות, אז כתבתי לעצמי, רואין, מה שרמר אומר, רואין את הנגעים, זה דין בציבור או בכהן? כתבתי לעצמי, שאלה מתוך סוגיה, נחפש תשובה. האם תארת המחנה, שהתורה אומרת שצריך לדאוג, שמצורים לא יהיו, הפסוק אומר, שצריך לשמוע תארת המחנה, אחריות מי? על מי המצווה? אני יודע שזה מצווה, לפי חלק מהראשונים, על המצורה לצאת. האם זה גם מצווה לציבור לשמור תארת המחנה? זאת אומרת, הגדר שהכהן אומר זה תמי, הוא מקיים בזה גם מצווה של תארת המחנה, כדי שיהיה מצוות ושילח, זה הכשר מצווה למצווה של שילח את המצורה מחוץ למחנה? אני לא יודע, רשמתי לעצמי סימן שאלה. האם יש גם בתארת המחנה אם לא הוחלט? האם יש איזושהי בחינה שאני פוגם בתארת המחנה שהמצורה יושב פה ואף כהן לא יתייחס אליו? אם הוא יושב פה עד 120 וכל הכהנים בוחרים, שמה הוא אדם זקן, לא רוצים להסתכל על הנגע שלו, לא רוצים להפריע לו, הוא אלים, הוא גיבור, הוא עשיר, הוא שר צבא, לא יודע מה, מחליטים להתעלם, הוא נאמן, שר הצבא, לא רוצים לטמא אותו. האם יש בזה פגם? בתארת המחנה, האם יש גדר שכל עוד שלא החליטו אותו, הוא לא נפקא מינה לסוגיה שלנו, כן? כמה אני יכול למשוך את הגדר הזה שאני לא מסתכל על הנגע? זאת אומרת, אנחנו צריכים לומר בסוגיה שלנו שאנחנו לא עוברים על הלאו, אנחנו לא עוברים על המצווה של תארת המחנה בזה שאנחנו מעלימים עין מהתמה, נכון? אז אני עכשיו שואל, אז איפה הגבול? אז אני יכול להעלים עין לנצח? ואם לא מתאים לנו, אם הוא אדם אלים, הוא יכול להזיק לכל הציבור, לא רוצים, הוא ימשוך את כל התרומות שלו, לא יהיה מים לציבור, מותר לנו להעלים עין? אני שואל, אני אומר מתוך סוגיה שלנו, אני רוצה לצאת עם הגדרה. אז זה, אני מכיר לכם את השאלות שרשמתי לעצמי כשקראתי את המשנה. כן,
זו הגדר. לא חושבים שגם בצבא מישהו אחר, שתמיד.
כי הגמרא בפסוקים מתייחסת לפסוקים שהם חובת הכהן בהצרת האם הנגע טמא או טהור. ואני שואל, יש עוד מצווה, טהרת המחנה. ואני שואל, מה קורה ביחס למצווה הזו? הגמרא לא מתייחסת. אז אני צריך להבין מתוך הגמרא שבאיזשהו מקום אני לא עובר על זה. אז אני שואל, האם יש גבול? אתה דן בדין הכהן. אני אומר, נכון, סוגיה שלנו תדון בכהן. אני שואל, ומה עם הדין של טהרת המחנה? זה לא רלוונטי? למה זה לא רלוונטי? והרושם שלי מתוך הסוגיה זה שכל עוד שהוא לא הוחלט, לא חל המצווה לפנות אותו מהמחנה. אז אני אומר, אחת השאלות שאני רושם לעצמי, זה לבחון מתוך הסוגיה, האם זה נכון, ואם זה נכון, האם יש לזה גבול. זה הכל. אתה צודק שהסוגיה מתמקדת בצד אחר. אני רק שואל, מה עם הצד הזה שלא כתוב בסוגיה? זה השאלה פה. הלשון של רשי זה נמצא מצערו במועד. יש בזה גדר שאני מצער מישהו כשאני פוסק? האם יש גדר שאני אחראי לתוצאות של הפסיקה שלי? אני מתלבט, האם אני אמור להתנצל כשאני אומר פסיקות מחמירות לאנשים? אני מתלבט, יש לי ספק בעצמי. אנשים שואלים אותי שאלות, לפעמים התשובה היא אסור. ואני מטבעי, אני משתתף בצערם, לא כיף כשדברים מסוימים אסורים. אבל אני לא יודע אם אני אמור לומר סליחה, אבל זה אסור. פעם הייתי אומר את זה, היום אני כבר לא יודע, אני מתלבט.
צר לי להודיע לך
שזה אסור, כן? למה צר לי? התורה אמרה. צריך להיות צר לי? אז אכפת לי מהשני, אני יודע שקשה לו כשאני אומר לו אסור. זה האמת. אני אומר, יש לי פה גדר ברשי, יש לי פה גדר בדין הזה, אני עוד לא בטוח מה הגדר הזה.
רשי לא מדבר על מי שאומר את זה.
מה הכוונה מצערו? הלשון מצערו נשמע שהכהן מצער אותו. הכהן מצייר אותו, הכהן מודיע לו מה התורה עשתה. אני סך הכל שליח של התורה, זה לא אני שמצייר. אוקיי, זה לא מה שכתוב ברש"י. רש"י עושה את זה אישי. אנשים שואלים אותי שאלה, אני אומר מצטער, אני לא יכול לומר לך. בן אדם אומר, אתה מעצבן אותי, אני רוצה לדעת. אני עונה לו, אני מצטער, יש דין לשון רע, אני לא יכול לומר לך.
אבל כשהרב אומר מצטער, זה לא...
מה הכוונה?
כשהרב אומר, אני מצטער.
כן.
זה לא שאני מצטער.
נכון. אני, נכון. אני מצטער שזה הדין כלפיך. למה אני צריך להצטער? זה דין תורה, זה מה שהתורה אמרה. גמרנו, סליחה, להתראות. אתה צריך להכשיר את התנור, אתה צריך לזרוק את התנור לפח.
רופא אונקולוג מודיע לבן אדם שהוא הולך למות דרך אגב.
אוקיי.
זה לא הוא ש... הקריא לו משהו.
אני שומע. אתה אומר, יש בחינה שאתה השליח. בסדר. למה אני צריך להיות אכפת לי מהשמחת הרגל שלו? האם זה נובע מדין בן אדם לחברו? האם זה נובע מדין ערבות? האם זה נובע מדין שכל הדין ושמחת בחגיך הוא דין שקשור לשני? חז"ל אומרים, תשמח את אשתך, תשמח את הבן שלך, תשמח את העני, את הגר, את היתום, את האלמנה, את הלוי. אז האם זה דין מיוחד לשמחת הרגל, או זה דין כללי? שמע, אתה צריך. עכשיו, יש זה השלכות. זאת אומרת, אנחנו כבר כמה פעמים דיברנו על המשנה בתרומות, שמצוות זה מצוות של כלל ישראל. התבועה שלי, ולי יש מצווה להפריש תרומות ומעשרות. נכון, אבל אם הבן אדם הוא חירש, והוא לא ישמע את הברכה, אז הוא יקיים את המצווה בדיעבד, אז אומרים לו, תדפוק אצל השכן, והוא יקיים את המצווה. מה, רגע, זה מצווה שלי, זה התבועה שלי. כן, אבל אתה לא תקיים לכתחילה, השכן יקיים לכתחילה, תדפוק אצלו, הוא יפריש בשיחת תרומות ומעשרות. מה אני אכפת לי? זה מצווה שלי. מה אני צריך לוותר למצווה? הקדוש ברוך הוא עשה את זה שאני לא יכול להפריש לכתחילה. מה זה משנה? לא, צריך להיות אכפת לך שהמצווה תתקיים לכתחילה. יש גדר של רצון שלי שמצווה תתקיים. זה שזה המצווה שלי, בעיה שלי. אם מישהו אחר יכול לקיים יותר לכתחילה, להתראות, זה לא שונה מאורח שנמצא פה, ובן אדם אחד רוצה להזמין אותו סעודת שבת, והשני בא להזמין אותו. אם הראשון יודע שהשני ייתן לו ארוחה יותר טובה והוא יותר ייהנה, הוא אמור לומר, לך אליו, ודאי, תהנה, בכבוד, להתראות, שלום. למה? כי המצווה תתקיים יותר טוב. רגע, אבל מה עם המצווה שלי? בעיה שלך. אתה צריך לרצות שהמצווה תתקיים כתקנה. אז אנחנו רואים שזה גדר בכל המצוות. ככה בית יוסף כותב בהלכות שחיטה. זה לא גדר בדין תרומה. עכשיו נשאל שאלה, כמה המצווה שלך צריכה לעניין אותי? זאת אומרת, זה כשזה מצווה אחת שהיא שלי, שאני יודע שאתה תקיים יותר טוב, אז אני אתן לך אותה. אבל פה אני לומד שהכהן דוחה את קיום המצווה של עצמו. לכהן יש מצווה לומר, תמה או טהור. אז הכהן דוחה את זה. אז אנחנו נצטרך לדון. רש"י מביא לי את זה מדין ושמחת בחגיך, דין בהלכות יום טוב. ואנחנו נראה שהגמרא דורשת את זה מפסוק בדין בהלכות נגעים. אמרנו בסוגיה אנחנו צריכים להבין מה המקור שלי. זה דין בהלכות יום טוב, זה דין בהלכות נגעים. מאיפה הדין שלי נובע? רש"י שם אותי בהלכות יום טוב. אם זה בהלכות יום טוב, אז אני שואל, מי היי? האם לי יש חיוב לשמחת יום טוב של מישהו אחר? אני שואל, מאיזה גדר? מגדר שמחת יום טוב, או גדר בן אדם חברו, או גדר כללי לכל המצוות כולם? ואני גם שואל שהגמרא לכאורה נותנת לי כיוון לגמרי אחר. הגמרא נותנת לי כיוון של דיני נגעים. בסדר, אז אלה השאלות שבעיניים שאלות לפני שהתחלנו את הסוגיה. זאת אומרת, זה מתוך המשנה עולות השאלות האלו, מתוך השאלות האלה עכשיו ניגשים לסוגיה.
מה שאלת גם לגבי קודם, על איזה סוג נדר מדובר?
יפה, בפשטות רואים את הנגעים, כוונה היא נגעי הגוף, אבל הנה חינמי, מרש"י יוצא לנו נגעי הגוף, נכון? אבל אתה אומר לא מוכח, אני מסכים איתך, בינתיים זה לא מוכח.
זה משמע מכל המקומות, אבל זה גם אמור לצייר את הבן אדם שהוא צריך לעזוב את הבית.
מסכים, מסכים. גמרא, תניא, עכשיו בסוגיה הזו יש אני לא יודע אם הקושי הוא אני אישית היה לי קושי בסוגיה ואני לא יודע אם הקושי נובע מכך שנגעים זה בכלל דבר עמום אצלי זאת אומרת למדתי את המשנה עוד כמה פעמים למדתי את הגמרא הזו כמה פעמים אבל עדיין אני לפחות לא חי את זה זאת אומרת דיני שבת זה חי אצלי דיני מגילה זה חי אצלי דיני נגעים לא יודע, אני קורא משהו אבמי.
אתה גם לא קורא.
הכל זה לא. אז אני לעצמי, בסוגיה הזו היה לי מאוד קשה לעשות את הסוגיה בלי לעשות שני דברים. א', ללמוד את הסוגיה כסדר רש"י, ואז ללמוד את הכסדר תוספות. אבל לא ללמוד בד בבד. יש פה מידה הרבה חילוקים בין רש"י לתוספות. זאת אומרת, אז זה דבר אחד. שעשיתי להקל לעצמי ודבר שני זה לסכם לאורך כל הדרך סיכומים שפה סיכום פשט פשוט תשקלה ותאריה לראות מי מול מי אני אומר לכם אולי לכם זה יסתדר בלי זה לי זה לא יסתדר בלי זה תניה רבי מאיר אומר רואים את הנגעים להקל אבל לא להחמיר אז זה תוספת רבי יוסי אומר לא להקל ולא להחמיר אז יש לנו עוד דוגמאות בשס שרבי יוסי בברייתא מופיע כרבי יוסי ובמשנה מופיע כחכמים לא
שכל פעם שכתוב חכמים זה רבי יוסי?
לא בסוגיה שלנו
המילה רואים זה לא מוזר פה?
מה הכוונה?
זה משהו שהוא רואה להקל את רחמים המחלוקת
היא ביניהם
אם הוא עשה את הגדר אז
מה? אני מסכים שככה נשמע לשון זה לא פירוש הלשון, אני מסכים.
זאת פוסקים, משהו
הזה. מסכים. מסכים.
רק רואים במצב שהוא... במצב שזה יכול להקל.
מראש הוא לא יודע. האמירה הייתה צריכה להיות מה הוא פוסק, לא מה הוא רואה.
זה תלוי באיזה שלב של הראייה.
לא הבנתי.
רש"י על הריף. הסבר הזה יפה מאוד. רואים את זה בשלבים שזה רק יכול להקל עליו
הוא אומר צה פה הוא אומר צה להמשך
רואה
שאומר
את זה פה
אבל זה
הגמרא
טוב
זה הגדרת רואים
אוקיי. טוב, זה נותן לנו תירוץ. שאם אתה, אני אף פעם לא יודע מה לעשות עם הלשון הזו במשנה וברייתות, שאם אתה נזקק לו להקל, נזקק לו אף, לשון משני, להחמיר. כן, לכהן יש מצווה לומר תמי, לכהן יש מצווה לומר טהור. אמר רבי נראין צריך את המילה נראין לפעמים פירושו נראין למנדם הרחולק ולפעמים נראין לי ולפעמים נראין לכל אדם נראין בהיגיון אמר רבי זה עדיין חלק מהתוספתא נראין דברי רבי מאיר במוסגר ודברי רבי יוסי במוחלט סוף תוספתא נראה רשי? אתם רוצים עוד רשי על הריף? בואו נעצור שנייה כי אנחנו עוד רגע עוצרים